אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
Goodbye Yellow Brick Road. השנה 1975, מחוז הרטפורדשייר שבדרום מזרח אנגליה. בסלון שבבית משפחת פניוטו יושבים על הרצפה שני ילדים בני 12 ומאזינים לתקליטים של גדולי התקופה. דייוויד בוי, הביטלס, קווין ובעיקר לתקליט ששניהם אהבו במיוחד. Goodbye Yellow Brick Road של אלטון ג'ון. שם שעוד נחזור אליו בהמשך הערב, כשג'ון יעניק לאחד מהם את פרס הכותב הטוב ביותר של שנת 1985, במסגרת טקס האוסקר הרשמי של עסקי המוזיקה, אייבור נובלו, וגם יבצע איתו גרסה בלתי נשכחת ל-Don't Let the Sound Go Down on Me בקונצרט ה-Live Aid. לשני הילדים האלה קראו אנדרו ריג'לי ויורגוס קיריאקוס פניוטו, שמאוחר יותר ישנה את שמו לג'ורג' מייקל, וביחד הם הקימו את אחת מלהקות הפופ המצליחות ביותר של שנות ה-80, וואם. אני מאיה דרוקמן, והערב אנחנו מקדישים את ספיישל 88 לציון 40 שנה לפנטסטיק, אלבום הבכורה של וואם שיצא ביולי 1983, ותעלייתו של הסרט התיעודי וואם בנטפליקס, על סיפור ההצלחה של הלהקה שמסופר מנקודת מבטם של חבריה בקולם האישי, דרך קטעי ראיונות מתקופות שונות, וקטעי ארכיון נדירים שרובם לא נחשפו עד היום. כדי להבין איך הוקמה להקה, נצטרך לחזור לספטמבר 1975 וליום הראשון של שנת הלימודים בבית הספר בושימיץ שבדרום מזרח אנגליה. יורגוס קיריאקוס פניוטו היה אז ילד ביישן עם שיער שופע ומטולטל ומשקפיים מרובעים גדולים שעבר עם משפחתו מלונדון לרדלט ועשה את דרכו לחידתו החדשה עם המחנך שלו. כשנכנסו לכיתה, המחנך שאל את התלמידים מי יוכל לדאוג לילד החדש, ואנדרו רידג'לי היה זה שהרים את ידו, החלטה גורלית שגרמה לשניים להפוך לצמד בלתי נפרד. מלבד ההרצה לאלטון ג'ון שאיתו פתחנו וחיבור עמוק למוזיקה, אחד הדברים המשותפים בין השניים הוא שהאבות של יוגה, כינוי שנתנו אנדרו ואנדרו, הם מהגרים שהיגרו לאנגליה בשנות ה-50. אביו של אנדרו היגר ממצרים ושל יוג מקפריסין. אבל אל תיתנו לזה להטות אתכם. למרות קווי הדמיון בסיפור המשפחתי, הם היו הפכים גמורים. בניגוד לאנדרו שהיה מלא ביטחון עצמי וקריזמטי, יוג גדל כילד שקט וחסר ביטחון, וראה באנדרו סוג של אליל מודל לחיקוי, ולכן הרבה להסתובב איתו. הבית שממנו בא יוג היה שמרן, והוא חונך להוציא ציונים טובים, כדי שיוכל לעבוד בעתיד במשרה מכובדת כמו רופא או רואה חשבון, דבר שהוריו רצו מאוד עבורו. הם לא חיבבו את האנדרו בלשון המעטה וחשבו שהוא היה הדבר הכי גרוע שיכל לקרות ליוג, משום שהוא לא אהב ללמוד, וכל מה שעניין אותו הוא להקים להקה עם בנם. אביו של יוג, ג'ק, היה דמות מאוד דומיננטית בחייו. ג'ק טען שאין לבנו מספיק כישרון לשירה, ומאוחר יותר אסר עליו גם להשתמש במערכת הסטריאו ולקנות תקליטים. הוא אילץ אותי להפסיק לבזבז את הזמן על חלומות של הצלחה בתעשיית המוזיקה, סיפר יוג בסרט. אחרי שכנועים רבים, יוג נענה להצעתו של אנדרו להקים להקה. אנדרו שינה את חיי בדיוק באופן שמישהו היה צריך לשנות את חיי כדי שאוכל להפוך לכוכב פופ, סיפר בסרט. שניהם מספרים גם על החיבור העמוק שהיה ביניהם ועל שראו את הדברים בדיוק באותו האופן, בעיקר בהיבט המוזיקלי. השניים העבירו יחד שעות בכתיבת מערכונים ושירים, ובנוסף, באותה התקופה, יוג נהג לערוך הופעות מאולתרות ברכבת התחתית של לונדון, שבהם היה מבצע שירים של קווין. בשנת 1979, אנדרו ויוג הקימו להקה בשם האקזקיוטיב, שנגנה בעיקר מוזיקה צקה, ומנתה עוד שלושה חברים נוספים. אחיו של אנדרו פול, אנדרו ליבר ודייוויד מורטימר, שמאוחר יותר נודע כדייוויד אוסטין. הלהקה התפרקה אחרי שנה, כי החברים בה לא התמידו בהגעה לחזרות וההופעות, עד שלבסוף נותרו בשני חברים, יוג ואנדרו. הם המשיכו לכתוב שירים יחד, ולצאת לרקוד במועדונים בווסט אנד בלונדון. השירים התבססו על חוויות אישיות, הבילויים שלהם במועדונים, ועל אירועים שקרו מסביבם באותה העת. בין השאר, האבטלה שהרקיעה שחקים בקרב בני 16 עד 20, והמחאות בבריטניה שבאו בעקבותיה. במקביל, יוג עבד כתקליטן במסעדת בלאר בנורסווד, ובכמה מועדונים ובתי ספר מקומיים. השנה היא כבר 1981, ויום לפני יום הולדתו ה-18 של אנדרו, צמד החברים יצאו לבלות בפאב בשם Three Crowns. שם אנדרו יפגוש בלונדינית יפהפייה בשם שירלי הולימן שהייתה שנה מעליהם בבית הספר ומאוחר יותר גם תהפוך לזוגתו של רידג'לי. באותו הפאב התקבלה גם ההחלטה הסופית להקים להקה. בערב אחר שלישיית החברים הלכה למועדון הביטרוט שנהגו לבלות בו לא מעט. יוג מספר בסרט שתוך כדי ריקוד לצלילי ראפרס דילייט אנדרו התחיל לצעוק דברים בסגנון וואם באם ולשיר עליהם ראפ. ככה נולד השיר הראשון של הלהקה וואם ראפ והשם שלה וואם. כפי שאמר בראיון אחר, לא היה טעם לקרוא לעצמך וואם אם לא יהיה לך סימן קריאה.
Ciao! the floors, we hit the heights. Dancing shoes and pretty girls, boys in leather, kiss girls in pearls. Hot damn, everybody, let's play, so they promise you a good job. No way. One, two, three, rap. Come on, everybody.
וואם ראפ. ספיישל 88 לרגל הסרט התעודי החדש של וואם, ו-40 שנה לצאת פנטסטיק, אלבום הבכורה של הלהקה. בשלב הזה של הסיפור, אנדרו ויוג החליטו להעלות הילוך. הם קשרו מיקרופון למטאטא, הצטיידו במכשיר הקלטה עם 4 ערוצים, והקליטו קלטת דמו בסלון של אנדרו שאורכה בערך 4 דקות, במטרה לשלוח אותה לכמה שיותר חברות תקליטים ולהשיג חוזה. הקלטת כללה שיר אחד, וואם ראפ, שני שלישים מקלאב טרופיקנה ורבע של קרלס וויספר. השניים החלו לדפוק על דלתותיהם של חברות התקליטים, אבל נענו מהר מאוד בסירוב והרגישו מובסים ומאוכזבים. אף אחד לא היה מעוניין בשירים שבסופו של דבר הפכו להיות ללהיטים עצומים. על אף ההוא שחוו, הפתרון הגיע. לאנדרו היה חבר שהכיר לו את מרק דין, שגר בהמשך הרחוב של בית הוריו. מרק דין כבר נחל הצלחה מסוימת בעסקי המוזיקה, כשגילה את סופצל ו-ABC, וחיפש להקים חברת תקליטים משלו. זה היה מספיק כדי שהשניים ישימו את הקלטת בתיבת הדואר שלו, ואחרי תחנונים רבים, דין שמע אותה, התרשם, ובמרץ 1982 הציע להם חוזה הקלטות תחת Inner Vision Records, חברת הבת החדשה של CBS. החלום הופך עכשיו למציאות. הסיפור מקבל תפנית נוספת כשהתקבלה ההחלטה לצרף ללהקה שתי בנות. שירלי הולימן, שהייתה באותה עת בת הזוג של אנדרו ונהגה להצטרף אליהם כשיצאו לבלות במועדונים, ודינה קת'רין סילי, שידועה בכינוי די סילי. יוג אומר בסרט שההחלטה לצרף אותן הייתה בהשראת ה-Human League, אבל אנדרו לא ממש מסכים עם הנאמר, ואמר שהם היו הלהקה האהובה על יוג ושהוא רק מחבב אותם. ההחלטה שהתקבלה הייתה כי הן יכולות להוסיף לכוריאוגרפיה על הבמה. לאחר החתימה על החוזה, ווים ראפ שוחר בתור הסינגל הראשון של הלהקה. אם בסוף שנות ה-70 הפאנק שטף את רחובות האנגליה ואיתו צעקות על המחאה על המצב החברתי והאבטלה, בתחילת שנות ה-80 ווים לא מתביישים לשיר על העובדה שהם צעירים נהנתנים, מובטלים וגאים לחיות חיים חסרי דאגות ומחויבות. הצעירים היום מעדיפים ללכת לדיסקוטק או למועדון ולשכוח מהכל, מספר ג'ורג' בראיון שמופיע בסרט. חברת התקליטים נתנה להם קרדיט על העטיפה כאנדרו ריג'לי וג'י פאנוס, ומכאן אפשר להבין שג'י פאנוס, או מי שכרגע מכונה יוג, היה צריך למעשה בדחיפות שם במה קלית. השם הפרטי החדש שנבחר היה ג'ורג', הגרסה האנגלית לשם היווני יורגוס ושם המשפחה מייקל, השם הנוצרי של אביו של אחד מחבריהם הטובים של השניים. שם הבמה החדש שניתן ליוג עזר לו לעצב אישיות בימתית חדשה שגם נרחיב עליה בהמשך. אחרי הוצאת הסינגל ששילב בין רפ לדיסקו וטקסט עם מילים נוקבות על המצב החברתי באנגליה, התגובות והביקורות הנלוות לא איחרו להגיע. מגזין הסאונדס למשל תיאר אותו כפאנק עם מודעות חברתית, אבל למרבה הצער הוא לא נכנס אפילו למאה הגדולים של המצעד הבריטי. ב-Inner Vision חשבו שצריך לבנות סביב הלהקה קהל מעריצים. הם הציעו להם לעשות הופעות פרטיות במועדונים קטנים ברחבי האנגליה, שם לדבריהם בדרך כלל פגשו בדרנים, סטנדאפיסטים ופנטומימיים שגם הם ניסו את מזלם. על אף המבוכה שלהם על הבמה והאווירה המפוקפקת לעתים, שכללה גם עימותים עם שיקורים ובריונים, בשביל ג'ורג' ואנדרו אותן הופעות היו מחנה האימונים הטוב ביותר להופעה מול קהל. בין ההופעות הרבות, המנהלים בחברת התקליטים לחצו עליהם לייצר להיט שייכנס למצדים, אחרת החוזה מסתיים. האתגר התקבל, וג'ורג' כתב את יאן גאנס שהיה לכרטיס הכניסה שלהם למה שהיה ביתם הקבוע במהלך שנות פעילותם, מצד הסינגלים הבריטי, גם אם הוא רק הגיע למקום ה-42. למרות תחושת הכישלון, התסכול והאכזבה שלא הצליחו להיכנס לטופ 40, זאת הייתה רק ההתחלה. כי בנובמבר 1982, אחרי יציאת הסינגל, ג'ורג' ואנדרו קיבלו שיחת טלפון מפתיעה. זה היה המפיק של Top of the Pops, מייקל הרל, שראה אותם בתוכנית האירוח Saturday Superstore. השניים סיפרו שעבורם השיחה הייתה כמו נס. התקשרו אלינו מ-Top of the Pops, תוכנית המצעדים היחידה בפריים טיים, ושאלו אותנו אם נרצה להופיע, כי פשוט אומן אחר ביטל את ההשתתפות שלו. כך קיבלה הלהקה הזדמנות להופיע במגרש של הגדולים, וההופעה הייתה לנקודת המפנה של הלהקה ושל בריטים רבים שראו אותם בטלוויזיה, חלקם אפילו הפכו להיות אומנים בעצמם. העמדה והכוריאוגרפיה שלהם נחשבה באותה עת לחדשנית ויצירתית, כזו שיכולה להזכיר לפעמים את מאותן של שנות ה-60, למרות שג'ורג' מציין שהיא הייתה מצחיקה כשמסתכלים עליה במבט לאחור. התאמנו עליה בסלון של הבית שלי. היא עבדה בצורה מוזרה, כולם זכרו אותה בזמנו, אבל אף כוריאוגרף לא היה מסכים לזה לקרות.
Around town a while, so I greeted you with an annoying smile. When I saw that girl upon your arm, I knew she won your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's hit the town, sweetie boy. And what's with the frown? But in return, all you could say was, hi, George, meet my fiancé.
Gone, gone,
having
some fun, crazy lady.
Death by petrol bombing. out of your head. Sleepless nights on an HB bed. A daddy by the time you're 21. If you're happy with a nappy, then you're in for fun. But you're here, and you're there, and there's guys like you just everywhere. And looking back on the good old days, well, this young gun says,
or she pays.
He don't mean the things he says.
Just get him out of my way, cause I'm seeing red. We got plans to make, we got things to buy. You're wasting time on some creepy guy.
Hey, shut up, chick, that's a friend of mine. Just watch your mouth, baby, you're out of line.
אז ביום שאחרי ההופעה הטלוויזיונית בטופ אוף דה פופס, הכל התהפך. יאן גאנס טיפס לראשי המצעדים כשבסיוע הגיע למקום השלישי במצעד הבריטי.
This is Andrew from Wham. George from Wham.
Hi.
What are your predictions for 1983 on the musical side of things?
Well, it's Wham, it's Wham.
Yeah, but you've made it already.
No, we haven't. We can't have number one yet. We've got three numbers. Millions of number ones yet.
What style of music do you think is going to be bigger in the summer of 83?
Ours.
השנה 1983, אנדרו וג'ורג' בני 20 בלבד. וואם ראפ שוחרר מחדש וגם הוא תפס מקום טוב בפסגה כשהוא ניצב במקום השמיני במצעד הבריטי. אינר ויז'ן שיפקה את הלהקה כסוג של לוחמי תרבות ומעצבי דעת קהל, בדגש על נערות ונערים, דבר שגרם לאנדרו וג'ורג' לכתוב לפי נוסחה מסוימת כצעירים שמדריסים נגד המבוגרים. אנדרו מספר שכשהתחילו לכתוב שירים, הוא היה מופתל, וזה מה שגרם לוואם ראפ להישמע אותנטי, אבל ברגע שהפכו ללהקה מצליחה, הם כבר לא היו פרשנים חברתיים. היה לנו צורך חזק מאוד לעשות משהו שונה. חזון של פופ מסוג חדש ומבריק למיינסטרים. Bad Boys הוא דוגמה מצוינת לתוצאה של אותה תמת כתיבה. הסינגל הגיע למקום השני במצעד, אבל אנדרו וג'ורג' לא היו מרוצים ממנו כי הוא היה נוסחתי מדי. עדיין לא ידעתי מה לעשות, אז כתבתי לפי נוסחה. אני לגמרי שונא את הסינגל הזה, מספר ג'ורג' בסרט. אבל למרבה האירוניה, דווקא זה היה השיר שפתח את אלבומם הראשון, פנטסטיק, Bad Boys.
Just
Bad Boys, ספיישל 88 שמוקדש הערב ליציאת הסרט התיעודי החדש בנטפליקס אודות וואם ו-40 לאלבום הבכורה של הלהקה. אנחנו ממשיכים מכאן לסינגל הבא באלבום, והוא קלאפ טרופיקנה, שהיה מהשירים הראשונים שג'ורג' ואנדרו כתבו, וגם הוא, בדומה לוואם ראפ, נכתב בהשראת מועדון הביטרוט. אחד הדברים שהכי תרמו להצלחת השיר היה הקליפ שלו, שצולם במקום שחברי הלהקה לא היו בו מעולם לפני כן, איביזה. המקום שנבחר היה מלון בוטיק בשם פייקס, שאותו הם תיארו כסוג של גן עדן, משום שנחשב למקום מפלט סודי בקרב עשירי העולם והסלבריטאים של אותה התקופה, ובתוך כך גם גילם את סגנון החיים הרהבתני של כוכבי הפופ הנוצצים, של אז כמובן. הפנטזיה על מקום רחוק מאוד בסלון הבית של ההורים של אנדרו לקחה את וואם לכיוון אחר ויצירת זהות חדשה. הם לא רק בחורים ובחורות צעירים ונהנתנים, אלא גם סמלי מין. בקליפ, ג'ורג' ואנדרו מפלרטטים עם בנות, אותן מגלמות זמרות הליווי דיסי לי ושירלי הולימן, ולוגמים קוקטיילים על שפת הבריכה בבגדי ים קצרים. באותו המלון קרה גם אירוע שהפך להיות לנקודת המפנה בסיפור של וואם, ובעיקר בסיפור של ג'ורג' מייקל.
Thank you.
לאחר הצילומים לקליפ של קלאב טרופיקנה, חברי הלהקה נשארו לכמה ימי מנוחה במלון. בוקר אחד, אנדרו מספר בסרט שהטלפון בחדרו צלצל. על הקו היה ג'ורג' שקרא לו לבוא אליו ולדבר איתו, דבר שלא היה יוצא דופן במיוחד. תוכן השיחה לעומת זאת דווקא כן. בחדר הייתה נוכחת שירלי, שבאותה נקודת הזמן, היא ואנדרו החליטו להיפרד, ולמרות הכל, אחוות החברות והקרבה ביניהם נשארו ללא שינוי. יוג ושירלי היו במיטה והוא העיף במבט חטוף. אני לא יודע איך לספר לך את זה, אבל אני גיי. אם לא גיי, אתה יודע, אז ביסקסואל התפדה בפניי. 6 חודשים בערך לפני הצילומים, ג'ורג' מספר בסרט שעבר התנסות מינית עם גבר שבעקבותיה הבין שיש לו משיכה לגברים. נשארתי לישון בבית של איזה בחור אחד. הוא ניסה לשכב איתי, אבל פחדתי מדי. רק הבנתי שאני רוצה לישון במיטה בהמשך הלילה. רציתי להיות קרוב לבחור הזה, דבר שמעולם לא קרה קודם, וכתבתי על זה את Nothing Looks the Same in the Light, השיר ששמענו קודם. ברשימת השירים באלבום הוא גם הופיע מיד אחרי קלאב טרופיקנה. ג'ורג' מוסיף גם שההתנסות הזאת גרמה לי לטלטלה עצומה, והבנתי שמשהו אחר מתרחש. ברגע שהבנתי שזה חלק מהמיניות שלי שאני לא יכול להתעלם ממנו, החלטתי לצאת מהארון בפני אנדרו. אנדרו מצידו הוסיף, מבחינתי, למיניות שלו לא הייתה שום השלכות עלינו כלהקה וכחברים. אני רציתי שהוא יהיה מאושר. באותו היום, ג'ורג' התייעץ עם חבריו הקרובים ללהקה, אנדרו ושירלי, על כך שהוא מתכוון לצאת מהארון גם בפני ההורים שלו. אבל הם שכנעו אותו באופן חד משמעי שזה לא רעיון ממש מוצלח. מאוחר יותר, אנדרו ישתף בסרט שבסופו של דבר, בגלל גילם הצעיר, נקודת המבט שלהם על העולם הייתה צרה, ולכן הגיעו למסקנה שהתגלתה בסוף כשגויה. אני חושב שהם בפירוש חשבו על אבא שלי. כשאתה בן 19, זה כל מה שאתה חושב עליו, לחשוב על ההורים שלך. העניין הוא שהתייעצתי עם האנשים הלא נכונים, אמר ג'ורג', שבאותו הרגע רצה לצאת מהארון באופן פומבי וחד משמעי, אבל אז הוא איבד את האומץ. היציאה החלקית מהארון גרמה לו לברוח למוזיקה. ג'ורג' בחר להשקיע את כל מאמציו בפיתוח החזון של ווהם, בכתיבת השירים ובהפקה, ולייצר לעצמו דמות חדשה. החלטתי להיות טוב יותר ויותר, ולגרום לכולם להיות בהלם מהיכולות שלי. לגבש זהות באמצעות ההצלחה שלי. ההחלטה הזאת תגרום לדברים טובים לקרות, ומצד שני גם לייצר סדקים ולגרור איתם מחיר אישי. אנחנו עכשיו נמשיך לשיר שאת הטקסט שלו אפשר לקשר למשבר הזהות של ג'ורג', והוא גם מוספע מהסאונד של שנות ה-50 וה-60, דבר שיחזור על עצמו לא מעט בשירים שלהם, זה פרידום, מתוך אלבומם השני Make It Big.
Tell me I-
אחד הדברים הראשונים שקרו לג'ורג' הוא שיכולת כתיבת השירים שלו התפתחה בקצב מהיר ובלתי נתפס, בהשוואה לזו של אנדרו. הדבר הזה יצר חיכוך בזמן העבודה על פנטסטיק, וגרר גם החלטה משמעותית למדי. השניים הבינו יחד שאם הם באמת רוצים להצליח, לא כדאי לחלק את הכתיבה ביניהם, ואת המטרות שהציבו לעצמם יוכלו להשיג רק באמצעות איכות כתיבת השירים שג'ורג' היה יכול לייצר. הדבר הזה הפך לחלק גדול מאוד מההגדרה העצמית של ג'ורג'. תמיד התייחסתי לכתיבה כאל מתנה שאני אמור לטפח. מעולם לא היה לי ספק בקשר לזה, סיפר ג'ורג'. אנדרו מצידו הרגיש בפנים לא נוח עם ההחלטה הזאת. כתיבת השירים המשותפת הייתה הזאת שחיברה ביניהם והייתה הסיבה להקמתה של ווהם. למרות הכל, הם התגברו על העניין די מהר ומעולם לא דיברו עליו שוב. אלבום הבכורה פנטסטיק יוצא לאור, תופס את המקום הראשון במצעדי המכירות בבריטניה, ונשאר שם במשך כמעט כשנתיים וחצי. עם ההצלחה התעוררה סקרנות בקרב לא מעט בנות באנגליה, וכך גם בעיתונות. מקהל קטן במועדונים ברחבי אנגליה ובזכות החשיפה בתקשורת ובמגזינים, החל להיווצר עניין רב יותר סביב ווהם כאלילי נערים ונערות. למרות המספרים המרשימים במחירות והפופולריות בקרב הנוער, מבקרי המוזיקה לא אהבו מתוחות קלאב טרופיקנה. הם כעסו על כך ששינו תדמית, שנכנעו לשטחיות ושלא היו בו סממני מחאה וביקורת נוקבת, אלה שהפנינו את החומרים המוקדמים שלהם. אותן הביקורות הרגיזו במיוחד את ג'ורג', כי אנשים לא התייחסו אליו ברצינות ככותב שירים. ככותב שירים וכאדם צעיר שמנסה לעשות כמיטב יכולתו, הדברים האלה פגעו בשיתף. ווהם כמקשה אחת לא עצרו וכך התקבלה החלטה נוספת. יציאה לסיבוב הופעות ארצי, שהיה גם ההזדמנות להוכיח לספקנים ולבקרי המוזיקה שהם טועים. הם עשו הכל וגם התעקשו על זה כדי שאותו הסיבוב יצא מושלם. מהתוכניה עד לוידאו ארט וכמובן התלבושות. ג'ורג' מספר בסרט על כך שהריץ את אנדרו מאז שהיו ילדים, בעיקר בגלל חוש הטעם שלו, ולכן הפקיד את האחריות עליהן בידיו. אנדרו הלך על מראה ספורטיבי בטענה שהוא מייצג רוח נעורים, כיף וכלילות. באותו השלב, דיסי מחליטה לעזוב לטובת סטייל קונסיל, הפרויקט של הזמר פול וולר, שגם מאוחר יותר הפך להיות הבן זוג שלה. הלן דמק, שכונתה פפסי, תופסת את מקומה כזמרת ליווי לצד שירלי. במסגרת תוכנית ששודרה ברדיו 2 של ה-BBC לרגל 40 שנה לפנטסטיק, פפסי סיפרה קצת על איך שאר חברי הלהקה קיבלו אותה ועל הזיכרונות שנשארו.
They accepted me like family from day one. I never felt like the spare tire, as it were. I felt totally included in the Wham spirit. So I will always, always be grateful for that. You know, as far as fond memories, I think it's those times where it was the four of us traveling to, say, Japan to do some TV, and we would just giggle and laugh and have a lot of fun. It was a joyful time, and those are the memories that I hold close to my heart.
אז במילים כאלו האחרות, פפסי מספרת שהם קיבלו את עקיבת משפחה מהיום הראשון, שהרגישה לגמרי מעורבת בלהקה, והסירה תודה לגבי זה, על כך שהיו חבורה של ארבעה אנשים שמטיילים ומופיעים יחד ברחבי העולם ועושים גם הרבה כיף. גם במהלך הסרט אנדרו מספר על כך שהיא הייתה נכס עבור הלהקה. אוקטובר 1983, שיגעון הווהמניה מתחיל לתפוס תאוצה בקרב הקהל והתקשורת, שדאגה לסקר אותם בתדירות גבוהה במיוחד. הייתי נחוש לזכות בהכרה על העבודה שלי. מה שלא הבנתי שיקרה, שאני אמכור את האישיות הפיזית שלי. הנסיבות הובילו אותי לדרך שלא חשבתי שאלך בה. מעולם לא ראיתי את עצמי כאליל נוער או משהו כזה. הייתי ממש ביישן, אז כדי להצדיק דמות רעבתנית כזאת, שהייתה הניגוד המוחלט של מי שהתבגרתי, אמרתי לעצמי שזה התפקיד שאני מגלם, סיפר ג'ורג', שבשבילו ההצלחה והרצה היו כמו סם. בגלל שהייתי חסר ביטחון, זה היה מאוד ממכר. ההצלחה של סיבוב ההופעות הייתה אדירה, והתגובות שהגיעו היו בהתאם לכל מקום שהגיעו אליו. אחד הדברים שג'ורג' היה עושה על הבמה כדי להלהיב את הקהל, הוא להעביר כדור בנדמינטון על גופו המיוזה, להפיל אותו לתוך המכנסיים ולחוות אותו לעבר הקהל הנלהב, שמצידו זרק עליו חזיות אביריות. למרות ההישגים הרבים שרשמו עד כה במחירות, חברי הלהקה לא קיבלו את התגמול הראוי להם בשם החוזה הדרקוני שחתמו עליו בתחילת הדרך. המצב היה גרוע עד כדי כך שבסיום הטור, ג'ורג' ואנדרו חזרו כל אחד לגור בבית הוריו. בשלב הזה, הם מבינים שהם צריכים ניהול יעיל יותר, וכאן נכנס לתמונה סיימון נייפר בל, שגרם לחתימה על עסקה חדשה באפיק רקורדס, ובשעה הבאה אנחנו נגלה איך העניין הזה שינה את ווהם מקצה לקצה. ספיישל 88, 40 שנה לפנטסטיק, אלבום הבכורה של ווהם, אנחנו מיד חוזרים.
88 כאן 88
For You Go Go. שיר שהפך במרוצת השנים לשיר שהכי מזוהה עם וואם. כאן 88. אני מאיה דרוקמן, ואתם על ספשייל 40 שנה לצאת אלבום הבכורה של וואם, ולרגל לעליית הסרט התיעודי חדש בנטפליקס אודות חברי הלהקה. Wake Me Up Before You Go Go נולד למעשה באחד הימים שג'ורג' נשאר לישון בביתו של אנדרו, ואנדרו הדביק על דלת חדר השינה שלו פתק שהיה כתוב בו Wake Me Up Up Before You Go Go. הוא התכוון לכתוב Wake Me Up Before You Go, אבל בטעות כתב פעמיים Up, וכסוג של תיקון כתב פעמיים את המילה Go. כשג'ורג' נתקל בפתק עם הטעות, זה גרם לו לחשוב שיש כאן שם טוב לשיר. הדבר הבא שקרה היה להתיישב ולכתוב אותו. בריאיון משנת 1984, ג'ורג' סיפר שהוא רצה ליצור שיר שיהיה בו את כל האלמנטים הטובים של המוזיקה משנות ה-50 וה-60 בשילוב הגישה של וואם. Wake Me Up הפך להיות השיר הראשון של הלהקה שהגיע לפסגת המצעד הבריטי, ובהמשך גם במדינות נוספות, כשבין השאר נכללת בין ארצות הברית. את האירוע הזה חגגו במסעדה של אביו של ג'ורג' באופן צנוע למדי. השיר שהיה אישור משמעותי עבור ג'ורג' שהבין שהוא מסוגל לא רק לכתוב לעיתי ענק ולבצע אותם, אלא להיות בפעם הראשונה גם בעמדת המפיק, בניגוד לאלבום הקודם שם היה רק חלק מההפקה. אחרי יציאת הסינגל, גם הפעם המבקרים ועיתוני המוזיקה המשיכו לקטול את חברי הלהקה, בעיקר על הופעתם החיצונית. אבל לחברי ווהם זה לא הזיז, והם המשיכו בעבודה על האלבום השני, אותו הם הקליטו בשאטו מירבל שבדרום צרפת, וחברת התקליטים דרשה שג'ורג' יפיק את התקליט בעצמו. לפעמים אני מפיק לפני שאני זמר, סיפר בסרט. אני מרכיב את המוזיקה שאני עושה, ועובד שעות על גבי שעות. התחומה של אנדרו לתהליך הכתיבה וההקלטה הוגבלה להקלטה בלבד, מה שהקשה עליו באופן אישי, אבל הוא מעיד בסרט שעבורו זאת הייתה הקרבה שהרגיש שהוא צריך לעשות. ככל שהזמן חלף, אנדרו הפך די אדיש לעניין, הוא בטוח בעצמו, והוא בהחלטה לתת לג'ורג' להיות מישהו ולעשות את מה שהוא רק יודע. על אף שטען שכישרון הכתיבה של ג'ורג' הופיל את הלהקה לכיוון שהיה שונה משלו. אותו כישרון היה כלי שבאמצעותו ג'ורג' היה יכול לממש את האדם שרצה להיות. כשאני כותב מנגינה בראש שלי, משהו בי יודע שזה יהיה להיט, סיפר. בניגוד לביטחון במוזיקה שהוא יצר, חוסר הביטחון עדיין המשיך לחרסם בהיבט האישי של חייו, בעיקר המיני. באותה התקופה, ג'ורג' היה סגור בבלעת בררה בארון, ונאחז בחלק הקטן שבתוכו שכן נמשך לנשים, מה שגרם לו להשלות את עצמו שהוא ביסקסואל. לאט לאט, ג'ורג' הופך להיות מהצל של אנדרו, למי שנמצא במרכז תשומת הלב, דבר שיקבל גם ביטוי בסינגל הבא. בשלב הזה של הסיפור נקבע גורלו של קרלס וויספר, השיר שג'ורג' ואנדרו ידעו את הפוטנציאל ואת הכוח הגדול שלו כבר מההתחלה. הוא נכתב כשג'ורג' היה רק בן 17, בהשראת כמה אהבות ראשונות שהיו לו כנער, תוך כדי נסיעה באוטובוס לעבודה שלו כדי-ג'יי במסעדת בל-אר. אני זוכר שהמנגינה הגיעה אליי כשעליתי לאוטובוס, מסרתי את הכסף וישבתי בחלק האחורי שלו. אחר כך הגיעו גם המילים. לאחר מכן הוא המשיך לעבוד על השיר עם אנדרו בתהליך עקבי ואיתי בכל זמן נתון. בגלל שהיה מאחר ומשמיע שירים שהבעלים לא אהב, ג'ורג' פוטר מהמסעדה, לא לפני שבערב האחרון שלו הוא ניגן את גרסת הדמו של קרלס וויספר. ממש בסוף הלילה ניגנתי אותו בפעם הראשונה והרחבה התמלאה. אני זוכר שחשבתי לעצמי שזה סימן טוב. ג'ורג' אמר לאנדרו, אנדרו אמר לג'ורג' שהוא תומך ברעיון שהשיר יצא כסינגל סולו תחת שמו של ג'ורג'. תמיד הבנו שתהיה נקודה שבה תהיה הצלבה בין ווהם ותחילת קריירת הסולו שלי, סיפר ג'ורג'. לאחר שהרעיון אושר באופן סופי, ג'ורג' נסע לאולפן מסל שולס שבאלבמה כדי להקליט אותו עם מי שהיה המפיק של אריתה פרנקלין וריי צ'ארלס, ג'רי וקסלר, ונגני ההקלטות שלו שנקראו הריתם סקשן של מסל שולס והיו חתומים על רפרטואר עבודות עשיר ומגוון. בשל הכבוד הרב שרחש לווקסלר, ג'ורג' מספר שבמהלך ההקלטות הוא היה מפוחד לגמרי.
I would stand there ready to do my I feel so unsure and Jerry would say Now just remember George that's where Aretha Franklin sang respect or now just remember George that's where Ray Charles sang when a man loves a woman and you're like oh thank you right just before you do your weedy little thing that you wrote on the bus
אז בקצרה, ג'ורג' מספר כאן על חוסר הביטחון שהיה תוקף אותו בכל פעם כשניגש לשיר באולפן, שהוקלטו בו, כאמור, הקלאסיקות הכי גדולות בהיסטוריה של המוזיקה, כי בסופו של דבר הוא כתב את השיר כאמור בנסיעה באוטובוס, אבל הוא לא ידע שבעצם מעמדו של השיר הזה יהיה בדיוק כמו כל אותן הקלאסיקות שהוא ציין פה. באותו הזמן, אנדרו מחכה בלונדון ומצפה לשמוע את התוצאה. יוק חזר מההקלטות ואמר לו רק להקשיב לשיר. אנדרו שיתף שהוא מרגיש שהשיר איבד את הנשמה והאופי שלו והפך לממוצע. ג'ורג' השיב, גם אני לא אוהב אותו, והבין שהוא אם הוא רוצה את התוצאה המושלמת, הפקת השיר חייבת לעשות על ידו. הוא נכנס לאולפן ההקלטות כדי להקליט את הגרסה הסופית, כשלקטע הסקסופון נבחנו לא פחות מעשרה נגנים, וסטיב גרגורי היה על הנגן שנבחר ונתן ביצוע מדהים לדברי אנדרו. זאת הייתה הפעם השנייה שג'ורג' הפיק שיר בעצמו. השיר היה ללהיט הסולו הראשון הבוגר של ג'ורג' מייקל, בטקסט ובסאונד. בחלק מהשווקים הוא יצא תחת ווהם שמערכת את ג'ורג' מייקל, ואחד מהם היה ארצות הברית. על אף ש-Wake Me Up Before You Go Go הצליח להגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי ולהקנות להם דריסת רגל ענקית, הוא לא העניק לווהם מעמד של אומנים גדולים, והייתה עוד הרבה עבודה לעשות כדי לכבוש את אמריקה. עניין שאנחנו נרחיב עליו אחרי שנשמע את הגרסה של קרלס וויספר מתוך Make It Big.
Thank you. truth. Pain is the hole you find. Should've known better, Careless Whisper,
שאפילו הפך גם לוויראלי ברשתות החברתיות בשנים האחרונות, בעיקר בזכות הטיקטוק. כאן 88, ספיישל וואם, לרגל 40 שנה לצאת אלבום הבכורה של הלהקה. אז בשלב הזה הם יצאו לסיבוב הופעות גדול בבריטניה כדי לקדם את אלבומה מחדש, במהלכו הם מילאו אולמות ענק ומתגו אותו כמשחק מילים על שמו, Make It Big, מה שהיה רעיון של ג'ורג'. סיבוב ההופעות הפך לעולמי ונחל הצלחה גדולה שבמהלכו הרביעה ביקרה ביפן, בלגיה, דנמרק, גרמניה, איטליה, אוסטרליה והרשימה עוד ארוכה, דבר שהפך אותם למפורסמים בכל רחבי הגלובוס. בין לבין צף על הסוגיה נוספת, והיא מקומן של הבנות והמעריצות בחייהם של ג'ורג' ואנדרו, שהרי קהל המעריצים של רואם היה ברובו מעריצות. הצהובונים התחילו לפרסם כתבות ולשאול שאלות חטטניות בנושא, כשאנדרו זה שדווקא זה שתפס את רוב הכותרות כדמות פרועה יותר. התקשורת הייתה כל כך ממוקדת בהתנהגות של אנדרו, עד שאף אחד בעצם לא שם לב לג'ורג'. עניין שקצת השתלם לו, בזמן שהוא התחבט עם עצמו בכל הקשור בנושא. הזהות המינית שלו, והוא גם סיפר שבזמן הזה היו לו 3 בנות זוג. הייתי ילד מפולבל, אין ספק, השלטתי את עצמי. למרות הצלחת סיבוב ההופעות, מבחינת ג'ורג' התוקף האולטימטיבי שלו ושל הלהקה היה המיקום במצדים ושמירה על המקום בצמרת. זה לא רק היה אישור מקצועי, אלא גם אישור אישי שהוא מספיק טוב ככותב שירים. לאחר צעתו של פרידום כסינגל, הסינגל שבעצם איתו סגרנו את השעה הקודמת, הגיע תורו של Everything She Wants, שהמנגינה המסונתזת שלו מלווה אותנו לאורך כל הספשייל ואפילו גם עכשיו. ג'ורג' העיד לא פעם כי מדובר בשיר האהוב עליו ביותר שיצא במסגרת וואם, ובשונה מהטקסטים שכתב הוא עוסק בניסויים לא מוצלחים, נושא מורכב מהם בדרך כלל. השיר הזה יצא בבריטניה למעשה כ-A-side של שיר אחר שאנחנו עומדים לשמוע ודי לקח ממנו את התהילה. ביום אחד ג'ורג' ואנדרו צפו במשחק כדורגל בטלוויזיה בבית הוריו של ג'ורג'. בשלב מסוים יוג הכריז שיש לו רעיון והחליט לעלות למעלה לחדרו כדי להקליט את עצמו במכשיר 4 הערוצים ששימש אותם בתחילת הדרך. כשסיים הוא ירד במדרגות והכריז לאנדרו, יהיו לנו 4 מקומות ראשונים השנה ויהיה לנו גם מקום ראשון לחג המולד. עכשיו כתבתי אותו.
Save me from
Last Christmas, Wham. אז את הקליפ הזה לשיר ל-Last Christmas, Wham צילמו גבוה באלפים בסאס פה שבשוויץ. אנדרו סיפר שמאז ומתמיד חג המולד היה מאוד חשוב לג'ורג' והיה חשוב לשניהם לבטא בשיר הזה מהו חג המולד עבורם. בקליפ השתתפו כל החברים של חברי הלהקה, כולל שירלי ופפסי, וביחד הם עשו חיים במהלך הצילומים, מה שלדבריהם הפך את הקליפ לטוב ביותר שצילמו. כדי להמחיש עד כמה האווירה הייתה לגמרי טובה וטבעית, עוזר הבמאי לקח את זה צעד אחד קדימה, ובסצנה שכולם מתיישבים סביב השולחן, הוא מילא כל כוס על תקדותיה בהרבה מאוד יין, ונכח שם גם הרבה מאוד שיער, כפי שג'ורג' אומר בסרט, עד שבקושי היה אפשר לראות את האנשים. חברי הלהקה היו משוכנעים שיש להם מקום ראשון בידיים, ותאריך יציאת הסינגל נקבע לשבוע השני של דצמבר, אבל התוכניות היו קצת אחרות. כשחזרו מסספה, נשלחה אליהם בקשה להשתתף בהקלטה של תקליט צדקה. בנובמבר 1984, משבר הרעב הגדול באתיופיה מחריף ומסוכר לידי צוות הבי-בי-סי. הדיווחים זעזעו את העם הבריטי שנחלץ לעזרה, וכתוצאה מכך הוקמו לא מעט קרנות סיוע לנפגעים. בין המסייעים היה בוב גדולף מהבום-טאון רץ. גדולף, שצפה באותם המראות, החליט שהוא חייב לעשות משהו בעניין, וגילה שחבריו לתעשייה מרגישים כמוהו. הוא גייס למשימה את מפיק העל טרבור הון, ואת סולן אולטרווקס מג'יור, שיכתוב איתו סינגל מיוחד שכל הרווחים שלו יועברו לנפגעי הרעב, וכן ירכיב קולקטיב של אומנים מרחבי הממלכה המאוחדת לצורך הקלטת הסינגל. בין האומנים היו סטינג, בונו, בוי ג'ורג', חברי להקת שפנדה ובעלת פול וולר, כזכור, באותה תקופה הוא נשוי לדיסי, פיל קולינס, חברות ברננה רמה, חברי דורן דורן ורבים נוספים. גם ג'ורג' מייקל נרתם להקלטות וסיפר לאחת העיתונאיות שבאו לסקר את ההקלטות שהוא תמיד נעשה ממש ביישן כשיש הרבה כוכבי פופ נוספים בסביבה, והשיר הזה בעצם השיר קליט מאוד. זה יהיו ממש למקום הראשון הרביעי שלנו, ככה הוא אמר לאותה עיתונאית, וגם משתף אותה שהסינגל המיוחד שלהם לחג Last Christmas הולך לצאת ממש בקרוב. מה שהיה כל כך אירוני ביחס לשיר של בנד Do They Know It's Christmas, שכולם חשבו שהוא מדהים והגיע למקום הראשון, וגם אני הרגשתי ככה, אבל הייתה בי תחושת אגו נבזית שנאלצתי לרסן, כי לאגו הקטן הזה בתוכי הייתה תוכנית על שיהיו 4 סינגלים שהגיעו למקום הראשון בשנה אחת. הכל היה מוכן, סיפר בסרט. אחר כך נגלה מי באמת הגיע למקום הראשון. It's Christmas time, there's no need to be afraid. Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. אז Do They Know It's Christmas של הבנד אייד הגיע בסוף למקום הראשון במצעד ה-20 הגדולים של ה-BBC לשנת 1984. השיר הזה הפך להיות להיט עצום ברחבי העולם, וגם הוקלט מספר פעמים מחדש בשנים שהגיעו אחרי צאתה של הגרסה המקורית. והם נאלצו באותו הזמן להסתפק במקום השני בלבד, ותרמו גם הם את כל התמלוגים של Last Christmas לקרנות הסיוע באפריקה. ב-2020 השיר הגיע סוף סוף למקום הראשון בבריטניה. אז עם כל הרצון הטוב בעולם והניסיון להיות האלטרואיסט הכי גדול, כל הנבזי וחסר הביטחון שרצה את ארבעת המקומות הראשונים שלו באותה שנה, עדיין קירסם בג'ורג' ממקום של פחד. אנדרו לאומתו סיפר שהיה מרוצה ממה שיש, ושהוא שמח להיות בלהקה, וג'ורג' היה זה שזקוק להכרה ואישור של מי שהוא היה. אבל על... תחכו כל כך הרבה זמן, כי אותה הכרה מגיעה בשנת 1985 בטקס האוסקר הרשמי של עסקי המוזיקה אייבור נובלו אוורדס, ואלטון ג'ון שהופיע לנו במערכה הראשונה יופיע פעמיים בשלישית. שימו לב מה הוא אומר כאן בכבודו ובעצמו לעיתונאים שהיו בטקס.
Probably for me one of the best songwriters I've heard out of Britain for a long, long time. And that's serious. I mean, people tend to put Wham down as a teeny bopper band that won't last. And the people that put them down are the bands that actually won't last. I'm experienced enough to know that. You can tell a great songwriter. On stage, I compare him to Barry Gibb, Paul McCartney, John Lennon, people like that. He has got what Bernie and I would have loved to have had when we were 21, 22. And I'm not talking about performing on stage, records. I mean, the man's a great songwriter. And this is all about this awards ceremony today. It's about songwriting.
אז בתרגום קצר הוא אומר, כנראה שג'ורג' אחד מכותבי השירים הטובים ביותר בבריטניה ששמעתי מזה הרבה מאוד זמן. אנשים שנוטים לזלזל בוואם כלהקת נאורים שלא תחזיק מעמד, ובעצם האנשים שמזלזלים בה, הם בעצם לא יחזיקו מעמד. אני משווה אותו לברי גיב, פול מקארטני, ג'ון לנון. יש לו משהו שבוי ואני היינו רוצים שיהיה לנו בגיל 21-22, ואני לא מדבר על ההופעה על הבמה. האיש הוא כותב שירים מעולה, וזה העניין כאן. באותו הערב, הזמר ששר על שביל האבנים הצהובות שג'ורג' ואנדרו כל כך אהבו לשמוע בסלון כילדים, סוגר מעגל ומעניק לג'ורג' את הפרס של כותב השירים הטוב ביותר לשנת 1985. הייתי בשוק שזה קרה. הרעיון להיות באותו חדר עם אנשים מפורסמים שמעניקים לי הכרה כמוזיקאי כמו אלטון ג'ון, הייתי צריך הרבה זמן כדי להתרגל לרעיון הזה. אז לאחר בנד אייד הייתה יוזמה לקיים אירוע עולמי של קונצרט בשם לייב אייד. ג'ורג' סוגר מעגל נוסף עם גיבור הילדות שלו כשהוא מוזמן להופיע עם אלטון על הבמה. יותר ממיליארד בני אדם צפו באותו המופע שעבר בשידור חי לכל העולם, נוסף לעשרות האלפים שנכחו באצטדיון שבו הוא התקיים. השניים מבצעים כאן חידוש לשיר של אלטון, Don't Let the Sun Go Down On Me, וג'ורג' לא שוכח את חברו הטוב, והוא הציע לאנדרו ללוות אותו בקולות רקע על הבמה. מאוחר יותר הם גם עלו להופיע באדרן לצד דייוויד בוי ופרדי מרקורי, אם חשבתם שהחלום הזה לא יכול להיות חלומי יותר.
Myself from falling
אז אותם המפגשים בין השניים, עם מחוץ או על הבמה, גורמות לתחילתה של חברות ארוכת שנים של ג'ורג' מייקל ואלטון ג'ון, שידע הרבה מאוד עליות ומורדות. באותה השנה, ג'ורג' זוכה בין השאר לעשות קולות רקע בשני השירים של אלטון, ניקיטה ו-Warp Her Up. אז אירוע נוסף שקורה בשנת 1985 הוא שמנהל הלהקה סיימון נייפר בל הציע להם לבקר בסין למשך 10 ימים במטרה לערוך שם סיבוב הופעות קצר. לאחר מאמצים וניסיונות שכנוע רבים, הרעיון הסתבר כחכם כי אמריקה התעניינה מאוד באותה עת בסין הקומוניסטית, והם היו ללהקת הפופ המודרנית הראשונה שאי פעם ביקרה שם. סיבוב ההופעות הפך לפורץ דרך וגרר התעניינות רבה וסיקור ברחבי העולם, בין השאר הוא גם תועד בסרט דוקומנטרי מיוחד, אבל יותר מהכל הקנה להם גם הצלחה גדולה באמריקה, היבשת שהכי רצו לכבוש. רק שזה לא עזר לכל הקטן שהיה בתוך ג'ורג' שהמשיך לדבר אליו. ג'ורג' הבין שאם הוא מחפש שכר האושר, הוא לא צריך לנסות להתחרות במייקל ג'קסון או מדונה, הדבר שהוא בדיוק ניסה לעשות. אותה הדמות שהוא ניסה להציג הקשתה עליו לחיות בשלום עם משהו היה זקוק לו באופן רגשי וגם כדי להתפתח כאדם. ג'ורג' הרגיש לחוד. העתיד שלו כאומן סולו היה תלוי בכך שוואם תזכה להצלחה בסדר גודל של פרינס או אלטון ג'ון, אבל הוא לא היה יכול לשלוט מספיק באגו שלו כדי שיפסיק לחפש את האפשרות להיות האומן הנמכר ביותר בעולם. על אף העובדה שההצלחה והתהילה התחילו להעיק עליו, ג'ורג' מספר שאי אפשר היה לעצור את האגו שלו באותו הזמן. בשלב הזה של הסיפור, הלהקה שוב חוזרת לאמריקה למסע הופעות מיוחד, מסע האצטדיונים. עד לשלב הזה, וואם לא הופיע באצטדיונים בשום מקום, והיה מדובר באימור רציני שלבסוף השתלם. באותה נקודת הזמן הזה, קורית סגירת מעגל קטנה נוספת בסרט עם קטע מרעיון שנערך עם אביו של ג'ורג'. הוא סיפר שצפה מהצד באותו הסיבוב וחשב לעצמו, כולם באו לראות את הבן שלי. רציתי לנשק אותו, לחבק, למעוך, למחוץ אותו. הוא הפך אותי לאדם גאה מאוד. עשיתי סיבוב פרסה גדול, וואם עשתה את זה בגדול באמריקה. בזמן שהלהקה ביקרה בכל מקום אפשרי בארצות הברית, התעוררו השאלות לאן מועדות פניה, שהרי היא קיימת רק 4 שנים והיא הצליחה כבר לרשום כל הישג אפשרי. על אף שג'ורג' היה כוכב ענק יחד עם וואם, הוא עדיין לא יכל להתעלם מהעובדה שהוא גיי, וזה הסוד הכי גדול שהוא קלע בתוכו, דבר שגרם לו לדיכאון. אנדרו כבר לא רצה יותר בתהילה, והחל להשקיע בתחביבו החדש כנהג רלי. הוא הבין את מצבו האישי של ג'ורג', ובתגובה הוא לא הפעיל עליו שום לחץ להמשיך, ותמך בדרכו החדשה של ג'ורג' לעבר קריירת סולו, והכוונה לייצר מוזיקה בוגרת יותר, דבר שחזר לא מעט ברעיונות שהם התראינו באותה העת. בשנת 1986 הם מוצאים אלבום שלישי ואחרון, מתוכו מצליח הסינגל "I'm Your Man" שאנחנו שומעים ברקע ונכתב על ידי ג'ורג' באותו מהלך סיבוב הופעות בארצות הברית. וגם סינגל שמסמל את הפרידה שלהם, The Age of Heaven. ספיישל וואם, כאן 88, אז אחרי שמתקבלת ההחלטה על הפרדת הכוחות, וואם מחליטה בעצם להפריד כוחות באופן רשמי, ולארגן את ההופעה האחרונה באצטדיון ומבלי בשווי של מיליון פאונד, והופעה הזאת נערכה ב-28 ביוני 1986, מול 72 אלף צופים ואומנים שבאו לקחת חלק, בין השאר גם אלטון ג'ון שעלה לבמה כשהוא מחופש לרונלד מקדונלד. ג'ורג' חיבק אותי ואמר, לא הייתי יכול לעשות את זה בלעדיך. הוא אמר כל מה שהיה צריך להגיד לי. העובדה שהגענו להצלחה אדירה כזאת ביחד בזכות החברות שלנו ומה שהצגה, סיפר אנדרו. בפעם הראשונה נפרדות ערכיהם של חברי הילדות הטובים. ובעצם הם לומדים להכיר לבד, בלבד הזה. הם לא תיארו לעצמם כמה התגעגעו לתמיכה של אחד של השני. אז מה קרה אחרי הפרידה? נתחיל קודם, איך לא? בג'ורג' שפוצח כאמור בקריירת סולו חדשה. הוא מחליט לשנות תדמית לאחת מחוספסת ונוטפת מיניות. כשנה לאחר הפרידה, ג'ורג' מוציא את אלבומו הראשון פייט, על שם הסינגל המוביל מתוכו שמתחיל במנגינת עוגב שמתבססת על הלחן של הלייט פרידום ומכריזה על מלך פופ חדש בתעשייה. האלבום הזה הפך לפורץ דרך כשהוא מגיע למקום הראשון במצעד הסול R&B. במשך שנים הוא דיבר באופן שלילי על תקופתו בוואם, בעיקר על האינטנסיביות והיחס מהתקשורת שקיבל אז, אבל הדבר התרכך עם הזמן, והוא עדיין המשיך לבצע להיטים גדולים של הלהקה בהופעותיו. ג'ורג' הפך לאחד המוזיקאים הנמכרים ביותר בכל הזמנים, עם יותר מ-120 מיליון עותקים ועשרות סיבובי הופעות. הקריירה שלו ידעה לא מעט שערוריות, כשהמפורסמת בהן הייתה שנעצר ב-1998 על מעשה מגונה בפומבי, דבר שהוביל ליציאתו מהארון ולהוצאת השיר אאוטסייד, שהיה חצי פרודיה על אותה התקרית, והצליחה גם להגיע לראשי המצעדים. ההופעה האחרונה של ג'ורג' הייתה ב-2012. לעומת ג'ורג', אנדרו דווקא ירד למחתרת. הוא עבר למונקו וניסה את מזלו כנהג מרוצים. הניסיון התגלה כי לא מוצלח במיוחד, והוא בשנת 1990, הוא הוציא את אלבומו הסולו היחיד, שגם הוא למרבה הצער נכשל. בשנים שבאו אחר כך הוא הופיע בכמה הופעות תדרן לצד ג'ורג', הוציא ביוגרפיה ועסק בפעילויות צדקה. במשך 3.5 שנים קרא לצמד החברים הטובים כל מה שהם רק חלמו עליו באותו הסלון שהתחלנו ממנו את המסע שלו הערב, שלנו הערב. סינגלים ואלבומים שהגיעו למקום הראשון, סיבובי הופעות ענקיים וסגירת מעגל עם האומנים שגדלו עליהם. הסיפור של וואם הוא דוגמה לחברות חזקה, עם הרבה פרגון ותמיכה הדדית. על חבר שמלווה את השני להגשמה עצמית ללא שום אגו, תוך שמירת סוד גדול שיחשף רק לקראת סוף שנות ה-90. וואם הפכה להיות סמל מייצג לתקופת הנאורים של הרבה מאוד אנשים, דרך המוזיקה והטקסטים שמושרים דרך עיניים צעירות ועם הרבה כיף ואושר טהור, ועד היום הם עומדות במבחן הזמן. ב-2016 נפטר מייקל בביתו ממחלת לב וכבד ובאופן סימבולי, זה קרה דווקא בחג המולד כשהוא בן 53 במותו. מה קרה עם פפסי ושירלי? אז למרות שבסרט לא מרחיבים עליהן הרבה, ניתן כאן סקירה קצרה. שירלי נשואה כעת לבסיסט והזמר לשעבר של שפנדאו בעל את מרטין קמפ, אותו היא הכירה בזכות ג'ורג' ולשניים יש שני ילדים, בנם הצעיר רומן הפך להיות מנחה טלוויזיה ורדיו מפורסם בבריטניה, ופפסי פרשה מחיי האזור וכעת היא מתגוררת עם בעלה בסנט לוסיה, והשניים הם בעלים של עסק להשכרת צירות. שתיהן המשיכו להופיע גם כצמד באופן רשמי עד 1991. סינגל הבכורה שלהן, הארטייק, יצא ב-1987. הוא הצליח להגיע למקום השני במצעד הבריטי, ונחשב להישגן היחיד משום ששני האלבומים שהוציאו נכשלו מסחרית. ואנחנו נסיים את הספיישל שלנו הערב דווקא עם אותו הסינגל הזה. אני הייתי מאיה דרוקמן, ואני מאחלת לכם לילה טוב והמשך האזנה נעימה. ביי!